ט"ו בשבט, ראש השנה לאילן. אז צריך לטבל קצת את הדברים היום בעזרת השם כדי להבין את המשמעות. במשנה במסכת ראש השנה מובא באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים בחמישה עשר בו. לומר מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מתי זה ראש השנה לאילן? מה פירוש ראש השנה לאילן? יש כמה דברים. אחד, האמת שיש דין בשמיים בימים שיש שם ראש השנה. כל ראש השנה יש בו דין. כמו שאנחנו נידונים בראש השנה מה יהיה איתנו, כך האילנות נידונים בראש השנה מה יהיה איתם. זה פשוט.
קצת יותר
עורך. אז ראש השנה, זאת אומרת כמה פירות יוציאו האילנות, מה יהיה איתם, איך יתפתחו ואיך יגדלו, איך יצמחו ואיך יפרחו, כמה אילנות יהיה. כן, נמצא,
זה בסוף את התמיך,
נמצא שביום ט"ו בשבט למעשה נקבע מה יהיה עם הפירות. נפקא מינה גם לגבי האתרוגים שאנחנו צריכים לקראת חג הסוכות. נפקא מינה הגפן, איזה גפנים תוציא האדמה, הארץ, בשביל שנעשה מהם קידוש, וכן על זה הדרך. יש בזה צד של מצווה. זאת אומרת, כך רבי יוסף חיים בתפילה שכתב, כתב שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהיא רצון, שהארץ תוציא גפנים טובים, כדי שנוכל לעשות בהם קידוש, לעשות הבדלה, לעשות גם ברית מילה לילדים, צריך לברך על הכוס, בחתונה, לחתן אותם, לברך על הכוס. כל זה נגזר בראש השנה לט"ו בשבט. אבל לא זה מה שהמשנה באה לדבר. צריך לדעת שעיקר המצווה בט"ו בשבט זה שייך לאילנות ולא שייך לירקות. נפקא מינה יש הרבה שמביאים לשולחן פירות, פירות העץ, אבל פירות האדמה, אין צורך, זה רק אם אתה אוהב אותם, או אתה אוהב לאכול אותם, יותר נכון. אז זה כן, אפשר. יוצא בקיצור שהעיקר ט"ו בשבט, למה? ולמה דווקא ט"ו בשבט נקבע? כמרה אומרת, מפני שעברו רוב גשמי שנה. כשמגיע ט"ו בשבט, הממוצע של הגשם, של השנה, עבר. נשאר עוד חודש, חודשיים, מקווים שעוד ירד בעזרת השם, ונשמר רצון ברכה ודבר. אז יש עוד גשם שצריך לרדת, ואחר כך יבוא בעזרת השם. רוב גשמי שנה ירדו. גם הקור שהיה, שעיקרו הוא בטבת, הקור שהעיקרו בטבת כבר נשבר. אם כי הגמרא אומרת שלהי קייטה קשה מקייטה, סוף הקיץ קשה מהקיץ, סוף החורף גם קשה מהחורף. ויש לנו, ידוע, יש בגליל, פעם מצאו מערה, היה כתוב במערה שם על הקיר, אם ראיתם שלג בניסן, אל תתמהו, אנחנו ראינו באייר. היה פעם בהיסטוריה שירד בתחילת אייר שלג. אז יש לפעמים דברים שקצת מוזרים, או שזה יצא שנה לא מעוברת, כמו השנה הזאת, ואז הפער של הימים הוא קצת יותר. זה אז לקראת אייר זה עדיין כמו ניסן של שנה אחרת, כי יש 11 יום הפרש בין שנת חמה לשנת לבנה. אז בקיצור, זה הסיבה, והסיבה העיקרית, הפירות חונטים באילן. מה פירוש חנתיו? זה צריך לשים לב. דווקא מינם כל הפירות שישנם עכשיו בשוק, שישנם כעת בעצים, הם שייכים לשנה הקודמת. שנת תשע"ב, אנחנו בתשע"ג עכשיו, אז זה שייך לתשע"ב. מה שיבוא באילן מהשנה, מט"ו בשבט והלאה, זה שייך לתשע"ג. איך קובעים מה יבוא באילן? חנתה של פרי. חנתה של פרי, ידוע בעת של פירות כל פרי לפני שהוא נוצר יש לו פרח, ולפני הפרח יש תחנתה של הפרח. הוא פרח סגור, קטן, שממנו אחר כך מתהווה פרי. הוא הולך אחר כך נפתח, כמו השקדיה. השקדיה עוד מעט, הוא כבר בימים האלה צריכה לפרוח, בגלל בפרט שהיה קצת הפסקה עם הקור, אז היא מתחילה לפרוח. זה נקרא חנתת הפרי. מה היא נפקא מינה? נפקא מינה שאסור לעשר מפירות של ישן על חדש, ולא מחדש על ישן. כל הפירות של שנה שעברה, זה אתה יכול מאותו מין לעשר, מאותו מין על אותו מין, כן. אבל אם יש לי פירות שהיו לפני ט"ו בשבט, פירות שחנתו אחרי ט"ו בשבט, אני צריך כל אחד בנפרד לעשות לו את המעשרות שלו. זה כך פרי הולכים, אחר החנתה, זה צריך להיזהר. אותו דבר, ויש שנים שיש בהם מעשר שני, ויש שנים מעשר עני. איך זה? למשל, שנות השמיטה הם שבע שנים. שמיטה אין מעשרות. מה התורה אמרה? והיה כל פירות, אחד לאכול. כל הפירות, הכל הפקר, והפקר פטור ממעשר. אבל שש שנים אני חייב להוציא מעשרות. איזה מעשרות עושים? זה צריך לדעת. כל בן אדם מאיתנו צריך לדעת. אדם שם יש לו גינה, זורע שם תפוחי אדמה, זורע שם בנדורש, זורע מלפון, זורע כל מיני דברים. שזה יוצא, הוא צריך לעשר את זה. זה שלא. אם אני לוקח הפקר משדות פתוחים, לא שאין להם בעלים, זה משהו אחר, זה פטור ממעשר. אבל מה ששייך לאנשים, זה חיה במעשרות. מה זה מעשרות? אז אני צריך קודם כל לדעת איזה שנים אנחנו נמצאים. הסימנם אבדה גו. א' ב' ד' ה' ויש ג' ו'. אבדה זה מעשר שני. גו, מעשר אני. ואיך מתחלקות המעשרות? נסביר. דבר ראשון, אחד ממאה זה תרומה גדולה הולך לכהן גדול. היום אין לנו תרומה גדולה, כיוון שהכהנים נקראים תמאי מתים. הם אסור להם לאכול תרומה, כי מותר לאכול תרומה רק מתי שהוא בטהרה. אם הוא לא בטהרה, אסור. כמו שגמרא הביאה רבי אלעזר, היה נזהר מאוד, הוא היה כהן, והיה נזהר מאוד לאכול את התרומה תמיד בטהרה. הוא עדין חלה. למשל היום החלה היא הולכת לשריפה. אנחנו לא רוצים חלה, רק פירור קטן, ממש גודל סוכריה, לא יותר מזה, כי זה הולך לשריפה, חבל. אז זה הולך לאיבוד, אסור לגרום חס ושלום לעיסה, לגרום בת תשחית. הם לא עושים בת תשחית. אז רק מספיק שאני מוצא, כמו שהגמרא אומרת, מדין תורה, חיטה אחת פותרת את הקרי. קרי זה 300 קילו של חיטים. אני מוציא גרגר אחד של חיטה ואומר, תורה, לפי התורה זה אתה בסדר. הקרא יש אחר כך כמה שיעור אתה צריך להוציא, אבל מעיקר הדין חיטה פותרת את הקרי, כך לשון המשנה. עכשיו, אבל תרומות ומעשרות שצריך האדם לעשות, וצריך להיזהר בזה רבותיי. כיוון שבגמרא אומרת, יש לו עליכם, חוץ מאיתנו, עבירות, חייב עליהם מלכות. מביאים אותו לבית דין, כל עבירה שיש בה מעשה, מביאים אותו לבית דין, הוא מקבל מלכות, ומתחפר לו. עבירה שבדיבור לא, אבל עבירה שיש בה מעשה, כל לב שיש בו מעשה, יש עליו מלכות. יש עבירות לא עליכם, חייב עליו כרת בידי שמיים. כמו חתן ונידה, אכל חמץ בפסח, חילל יום טוב, זה במינן חייב כרת, ונקראתה. אז צריך לעשות, היום אין, אבל צריך לעשות תיקון של כרת. מה זה תיקון של כרת? מה זה רבנו הרי כתב? יושב לילה שלם, יושב ללמד תורה, מתחילת הלילה עד סופה, תכפר, לא ישן, אפילו רגע, תכפר לו עוון כרת אחד. זה נקרא תיקון כרת, זה רבנו הרי סידר. עכשיו זה כרת. יש מיטת בית דין, השם הצילנו. העבירות, יש עבירות שחייב בהם מיטת בית דין, זה אם היתרו בו. למשל, הכי חמור זה חילול שבת. חילול שבת חייב עליו שקילה. זה הדבר הכי חמור, שקילה. יש שריפה, יש הרג ויש חנק. אפילו שהיום אין לנו בדין ואין סנהדרין ואין דין דיני נפשות, הגמרא אומרת, דין ארבע אמיתות ודין לא בדלו. שהתחיה שקילה, נופל מהגג, וחס ושלום, או חיה דורסתו, זה שקילה. קחת אותו החיה, זורקת אותו ברצפה והורגת אותו, זה שקילה. מי שהתחיה שרפה, או נופל לאש, או חס ושלום, נחש מקיש אותו. כי הקשת נחש זה ערס שנכנס תוך הגוף וסורף את כל הדם. כי ידוע, נחש, טמפרטורה שלו זה 20 מעלות. הבן אדם זה 37, אז הוא מוריד לו מיד, ממיס לו את כל הכדוריות, תוך שעתיים, שלוש, חס ושלום, תלוי איזה ערס שמצילנו. ומי שהתחיה למשל חנק, עולה, ייפול בנהר, עומד בסרונחי. סרונחי, רש"י אומר, שמשמור איזה חולי, כמו אסמטי. שתוקף אותו, הוא לא יכול לנשום, ואז הוא נחנק ומת. לא מגיע לו חמצן, ומת. זה מיטת חנק. אז כל אלה אנחנו מתפללים ביום כיפור. שלא יהיה לנו, מי יודע מה היה לו בגלבולים שעברו, מי יודע מה היה זה, וכן אז זה הדרך. אז אלה נקראות מיטות בדין. יש עבירות שחייב עליהן מיטה בידי שמיים. עכשיו, כרת זה עד גיל 60, עדיין אולי יש כרת. יש מחלוקת בגמרא אם זה 50 או 60. עד גיל 60 עדיין זה כרת. אבל אחרי 60 ניצן מכרת. לכן היו נוהגים בזמן התלמוד, רב יוסף למשל, ביום ששלים 60 שנה, עשה שעותה, ובצהריים עשה לכולם שעודה, שאלו אותו הרב מה השעותה הזאת, הם רגילים להישאר בלי אוכל כל היום, אוכלים בבוקר וזהו. אמר להם, מה זה קל לכם שאני ניצלתי מעונש כרת? הגעתי לגיל 60 ברוך השם, ניצלתי מכרת. אז למדו מכאן לעשות איזה שעודה או איזה דבר, או טוב של צדקה, של דבר של די, והודות לקדוש ברוך הוא שעבר את הגיל הזה, ברוך השם. אז יש מיטה בידי שמיים, גם אחרי זה, נגזר עליו מוות בשמיים. מה קודם נגזר עליו מוות? נגיד שהוא היה צריך לחיות 80, 90, 100 שנה. הוא עשה עוון, או עבירות מצטברות, לקחו אותו. אחד העבירות שהיה מיטה בידי שמיים, אוכל בלי תרומות ומעשרות. או אוכל מעטה בלי הפרשת חלה. לכן רבותיי, כדאי מאוד להיזהר בזה. היום עבורתנו הרבים, בכל המקומות, כמעט כל המקומות. אני לא אגזים, מוגיד 99, כי אני, זה בדוק. של המאפה, אם זה מאפיות של פיתות, אם זה מאפיות של לחמניות, אם זה מאפיות של לחם, וכל שכן המאפיות השונות של כל מיני פיצות ודומיהם, לא מפרישים חלה. מה הם עושים? הם אומרים לך, אני מפריש חלה יום אחד בבוקר, או עושה תנאי על כל היום, או על כל השבוע, ואפילו במצות זה כך. אנחנו במצות מעמידים מישהו משגיח מיוחד, כל 40 שניות יש עיסה חדשה. במכונה, כל 40 שניות. עכשיו, אתה חייב לשים מישהו קבוע שעומד שם, קוראים לזה אמבטיה. אמבטיה זה 36 קילו של קמח עם המים, מים שלנו, זה מקפידים. הכל מקפידים. אבל הפרשת חלה לא מקפידים. ועוד רוב טיפשותם, סליחה שאני אומר כך, שמים שם שלט, הוא הפרשת חלה, ואני כל העיסות שיהיה במשך היום יצאו את החובה על ידי ההפרשה שהפרשתי עכשיו. וזה גם רוב המקרים, זה לא זה השלט אמר, לא המשגיח אומר. אז מה עשינו? זה כמו, אתה מכיר את היום כל האולמות, מה שקורה שם? תיכנס תוך האולם, חפש איפה מי מבשל, גוי מבשל, ערבי מבשל, מותר לאכול, אסור. זה בשביל הגויים. אבל אתה שואל אותו, יש שם נר נשמה, שהוא עד הנר נשמה, יש שם בצד. כל מטבח היום, שם פטנט, נר נשמה זה כמו המזוזה של המטבח, להבדיל. אז הוא אומר שאני אמרתי לגוי שצריך להדליק את הגז, הוא ידליק את זה מהנר נשמה, מאיפה הבאת את זה? ועוד, איך הוא עושה את זה? מישהו משגיח עליו? ועוד, הרי אסור היום לאכול בשום מקום אם אין שם משגיח ירא שמיים שהוא מבצע את כל הפעולות האלה. ואם הוא לא מבצע, הוא פושע. הוא פושע, הגמרא קוראת לו פושע, לא נקרא אפילו. חמור מאוד, שמשמור ויציב. אז נחזור לידינו, חלף, פרשת חלף, אז מה התקנה? רבי חנין פלאציה הוא כתב את זה לפני 200 שנה. שכשאדם קונה עוגה, קרקר, חבילת קרקר, איזה חבילה של מה שיהיה מין מאפה, תוציא פירור קטן ותגיד הרי זה חלף, תזרוק ברצפה. וזה יצאת עם לחובה. אבל בבית, שאתה אופה או שאתה עושה איזה עיסה, יש קילו 540, 560 גרם של קמח, אתה צריך להפריש חדמה. בברכה. פחות מזה מפרישים בלי ברכה. קילו 560 ומעלה, חדה בברכה. זה הסדר. זה חובה לעשות באופן קבוע. ככה ניצל מהאבון הזה, וזה לא שייך לט"ו בשבט. עכשיו, ט"ו בשבט, גם פרשה של ירקות, מתי זה ראש השנה שלהם? ראש השנה שלנו, א' בתשרי. כלומר, כל הירקות שיש בשדות, עד כ"ט באלול, הם שייכות לקבוצה אחת של שנה אחת. הירקות שבאו מ-א' תשרי והלאה, זאת אומרת, למחרת ראש השנה, מה פירוש באו? נקטפו. לא שנקטפו והונחו במקררים, זה לא, זה שייך עדיין שנה שעברה. מה שנקטף והוצא משם, זה כבר ששנה חדשה. הוא עדין גם לגבי שביעית וכל יתר הדברים. ירקות הולכים אחר הלקיטה, פירות הולכים אחר החנה. ירקות ראש השנה שלהם א' בתשרי, פירות ראש השנה שלהם א' ט' ו' בשבט. אז עכשיו מה הסדר של המעשות? שיהיה דבר לפי זה. אני אגיד אדם זרם בשדה שלו, בגינה, והביא צלחת פירות או צלחת ירקות, כעת צריך להוציא תרומה ומעשר. התרומה הוא מוציא קצת, אפילו מעט. כמו שאמרנו, חיטה אחת פותרת את הקרי. למה? זה הולך לאיבוד. רבי מעזר, דברה אומרת, היה כהן והיה נזהר לאכול בטהרה. פעם אחת בא מלאך המוות אליו. והם היו רואים את המלאך, לא מפחדים. אבל מה אתה רוצה? שוב בטהרה. אז הוא אומר לו, בא לקחת נשמתו. אבל לא, עכשיו אתה, אני באמצע לאכול פרי של תרומה. אם הוא ייקח את נשמתו, הפרי הזה יהיה תמה. אז זה פעם ראשונה, לא, אין לו תקדים לדבר כזה. עלה למעלה, אמרו לו, הוא צודק. ואתו, עכשיו קח אותו זה, עבר, הזמן עבר. חלפה שעתה, אומרת את דברה. הלך הזמן. נשאר בחיים. אז בזכות זה, למה עשו לו את זה? שהוא היה באמת זהיר לאכול תרומה וטהרה. היום אין לנו בארונות, אז לא יכולים לעשות את זה. כמו הוא לא בשמן שריפה, מה זה שמן שריפה? כשאתה עושה זיתים צריך להוציא גם שמן של תרומה גדולה. למי לתת את זה לכהן? אבל אסור לו לאכול את זה, כי הוא טמא. אנחנו כולנו טמאים מתים. מה זה טמאים מתים? מספיק מישהו נגע במת. ולא זרקו עליו אפר פרה אדומה, כי אין לנו. יטבול אלף נהרות, לא יעזור לו. אז אם הוא נגע בך, הוא טימא אותך גם. אז כולנו נקיים טמאי מתים. והוא צריך 7 ימים הזעה וטבילה, הזעה של אפר פרה אדומה, ביום השלישי וביום השביעי, כמו שהפסוק אומר. ואני, שהוא נגע בי, אז אני צריך יום אחד. אז כולנו נקיים טמאי מתים, כי אין לנו היום אפר פרה אדומה. זו הסיבה שהיום יש צרות, לא עליכם מחלות, גם השכל לא עובד היום. המצחק עובד השכל כמו פעם, אצלך אולי כן. השכל לא עובד כמו פעם. למה? אומר רבנו הרמק, רבי משה קורדלירו על השלום, אומר, הם בתנאים, היה להם אפר פרה אדומה, כמו רבי עקיבא, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, היו משתמשים בו. אז הם יכולים אפילו להזכיר שם המפורש. או יכולים לעלות לרקיע על ידי השבעת שמות. כמו שרבי ישמעאל השביע בזמן הגזרה של 10 הרוגי מלכות, לא תקום פעמיים צרה. אז עלה למרום וירד והודיע לחבריו מה היה בשמיים. איך היה מזכיר שם המפורש? השתמש פרה אדומה, אז הוא טהור, יכול להזכיר שם המפורש. כמו כהן גדול בית המקדש. כמו ישראל, אז שהיה בית המקדש, אולי נזכה בפסח לעשה בית המקדש, יזור עלינו איפה פרה אדומה. אז לא רק זה, היה שכל זך, הגוף טהור, הנשמה קדושה. והיה יכול להבין וללמוד תורה ולדעת דברים עצומים ונוראים. זה העניין של התורה הקדומה. אז עכשיו אין לנו תרומה גדולה, אז אני חוזר, תרומה גדולה, אני מוציא גרגר אחד, זה מספיק של תרומה גדולה. לכן לוקח גרגר אחד ואומר, אז עכשיו אם אתה יודע שזה לא עושר, אתה מברך, ברוך אתה השם אלוקים לך העולם שקדשם במצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות. יש בסידור שם, חובה. ולא מדבר, לוקח בידו את היותר מאחד מאה שבידי, יהיה תרומה גדולה על הכל. אחר כך הוא לוקח אחד חלקי מאה. לא יותר, כי זה הולך לאיבוד, אז אסור לקחת יותר. שגם לא יוצאים, מה תשים? זה הולך לאיבוד. ולמה חמור לא לאבד מזון? תדעו, יש שלושה דברים בזה. בנוערי כתב. אחד, שיש בזה רוחניות, כל דבר גשמי, יש בו רוחני. כמו שאתה גוף ויש בתוכך נשמה, ככה פרי הזה, יש בתוכו חלק רוחני שמקיים אותו. והחלק הזה יתוקן על ידי שאני אוכל אותו. אני מברך עליו ואני אוכל אותו. ולא משנה שעליו אישית לא ברכתי, ברכתי על כל הפירות, קיבלתי על כל הפירות, הברכה חלה על כולם, כשאני אוכל אותו הוא נתקן, אותו חלק שיש בו. אחר כך יש ניצוצי קדושה שנפלו על ידינו, או על ידי אנשים משורש נשמתנו, שעשינו חטאים חס ושלום, זלזלנו במצוות, ופיזרנו ניצוצי הקדושה בכל מיני מקומות. זה גם, זה נתקן, זה שתיים. אז אחד זה הרוחניות שיש בפרי, שתיים ניצוצי קדושה שהתפזרו שם, שלוש נשמות מגולגלות, זה הכי קשה. אין פרי, אין זה שאין נשמה מגולגלת בו. היה מעשה מרבי יהודה פתיה עליו השלום, מעשה לפני למעלה מ-80 שנה, היה יושב ולומד וביתו הייתה יושבת מולו ולקחה יש כל ענבים לאכול, ברכה עליהם בורא פרי העץ, הוא ענה אמן והיה לומד. והנה נפל ענב אחד, נפל או ענבה, יש פה את העם זכר או נקבה, נפלה ענבה אחת, מי ידע? אבל היה בשולחן, היה נקי, אפילו ברצפה, אם אתה יודע שהרצפה נקייה, מה יש? תיקח, תראה, אין נמלים, אין כלום. אז היא הרימה אותה, והלכו עוד פעם נפל, פעם שלישית הרימה, אבל עכשיו תוכלי. אבל אבא מה היה? אמר לה, יש נשמה של איזו אישה הייתה מגולגלת בענבה הזאת. ואני כשראיתי שאת באה לאכול את זה, הייתי שהנשמה עדיין לא נתקן, לא הגיע הזמן שלה להתקן, אז היא נפלה לך מהיד. פעם שנייה הרמת אותה, ראיתי שעדיין לא הגיע הזמן שזה יתוקן, נפלה לך מהיד. עכשיו הגיע הזמן, ולכן אכלת את זה. תראה מה אדם עושה, באיזה דברים. תראה אדם שופך מים בחינם, כמו רם פורש מסכת יבמות, מנדלת. לא ישפוך אדם מבורו ואחרים צריכים לו. יש לו בור בתוך השדה, או בור בתוך החצר של הבית. מאגר מים. שדה רוצה לבנות. הוא לוקח צינור, ומושך את המים, שופך את זה החוצה. אומר לו, תשאל אם יש מישהו שצריך להשתמש במים האלה. לשטיפה, לבניין, לכל מיני דברים, אני לא יודע למה. מה שאפשר לא לעשות בתשחית, תיזהר. זה דבר גדול מאוד שאדם צריך לשים לב, לשים עין. אז לכן לא נשים יותר מדי, אחד חלקי מאה. נשמע את הפוחים, קח את הפוח אחד. וכן אז הזה, קח אחד ממאה, ואיתו יש לו שם עוד קצת יותר. ואז אמרנו, הקצת יותר הזה, אפילו הפיפס הזה, החיטה אחת, אמרתי עליה שהיא תרומה גדולה על הכל. זה יצא כאלה רובה. עכשיו, האחד הזה, מה הוא? זה לא מספיק האחד הזה, אני אומר ככה. אחד מעשרה שיש לי, או עשרה ממאה שיש לפני בצפון הפירות, לא צריך לאחד להם מקום, יש צפון ויש דרום. מה שבצפון הפירות יהיה מעשר ראשון, מעשר ראשון שייך ללוי. אחר כך, אותו אחד מאז שבידי שיש לי ביד שעשיתי אותו מעשר ראשון, הרי הוא תרומת מעשר, מעשר מן המעשר. למה? הלוי מגיע לו 10%. הכהן רק 1%. הלוי 10%, אבל הכהן לוקח פעמיים. הלוי נותן לו 10% ממה שיש לו. אז יש לו 10, נותן לו 1. אז אני אומר שהאחד הזה זה גם שייך לכהן, אז זה הבעיה. לנו יש בעיה, אז את זה צריך ללכת לאיבוד. אבל החלק של הלוי זה נשאר, זה מותר. אני יכול לצאת לו אחר כך כסף במקום זה או משהו לקנות מנוע, והוא ימכור לי את זה. אחר כך לא גמרת, יש לך בדרומו, אז 4 שנים, ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית, זה מעשר שני. אז אני אומר מעשר שני בדרומו. ואם זה שנה שלישית או שישית, מעשר אני בדרומו. מעשר אני, אם אתה יודע ברור שאתה, שזה לא הושג, שאתה זרעת, אתה צריך לתת 10% לעני. או בכסף, אתה לא חייב לקחת אותם פירות, בכסף, פודל. ואם זה לא, ואם זה ספק, כמו שקניתי משהו, אני לא יודע, הושג, לא הושג, אז אני לא צריך להפריש. אלא אם כן יוודא לי בבירור, ויבוא אני ויגיד, אני יודע שזה לא הושג, אז אני אתן לו את 10% שמגיע לו. אותו הדבר, 9% שמגיע לרבי. אז יוצא שאני מפרשתי 20% פלוס משהו. זה בוודאי. 10 זה היה של הרבי, אבל מזה רק 9 הוא לקח. ואחד הלך לאיבוד. ועוד טיפה הלכה לאיבוד. ושם 10% הולך או לעני, בשנת מעשר שלי, אז הרווחת. 4 שנים בשנה יש. מה אתה עושה עכשיו? צריך ברכה אחרת. ברוך אתה אשר אלוקינו מלך העולם שקדשנו למצותיו וציוונו על חילול מעשר, על פדיון מעשר שני. ואז אומר מעשר שני בתרומו ויהיה הוא וחומשו שאוסיף עליו מחולל על מטבע שייחדתי בשביל מעשר שני. אנחנו לוקחים מטבע, כדאי לקחת מטבע של 10 שקל, 10 שקלים, מדביק עליו סלוטר, כותב עליו מעשר שלא ישתמש בו, שומר אותו באיזה מקום בבית, מקום שמור. ואז אתה יודע, כל פרוטה, היום פרוטה זה 12 אגורות. לפי זה תחשב. איך אנחנו יודעים? לפי מחיר הכסף בשוק. והכסף גם כן לפי מחיר הדולר. זה שני, זה צריך להיות מסודר גם עם הדולר, גם עם הכסף. וכך מן הפרוטה היום, 12 אגורות, יש פרוטה. 10 אתה גבולי, אבל 12 אגורות יש. אז אתה לפי זה אתה יכול לדעת. פעם היום מחללים 100 פעמים על מטבע כזה. היום נעשה 80, רק 80 פעם אתה יכול. אחרי שנגמר ה-80, מתמלא המכסה התפלאה, אתה רוצה לזרוק את המטבע, לוקח את המטבע, מחלל אותו על שתי כפות סוכר, ואומר, זה תמורת זה, זה תחת זה. הקדושה שהייתה במטבע הזה תעבור לסוכר, וזה הסוכר הזה שופך אותו בכיור, הכי טוב, למה? כי לא להשאיר אותו, זה לאיבוד, שילך לאיבוד. אז אנחנו מאבדים אותו. גם הפירות האלה, צריך לאבד אותם. הפירות של המעשר, חתוך אותם, קצץ אותם דק, עוטף אותם בנייר ושם אותם באשפה. או בסקית ניילון, דרך כבוד, למה סוף סוף יש עליו קדושה.
זה... מי שעושה מנוי זה בסדר?
איך?
מי שעושה מנוי וכן
מעשור. לא יודע מה, אני לא מנוי. נעשה מצוות, עוד מעט נעשה מנוי על תפילין גם. כן? אבל מצאו עסק לעשות כסף. עכשיו, אם באת ביום שישי לבית של ההורים או חברים או לבית של חמיך וחמותך, עכשיו מה תתחיל ועל זה? היה אחד, יום שישי עשה מריבה, פתח את המקרר והתחיל לקחת. עכשיו חמותו לא מבינה מה קורה פה, אבל עכשיו עדה מוציא את הבצל מירקות עדים לבד, שם איזה 10 מינים, מוציא מזה, מוציא מזה, מוציא, מוציא, לא גבר, עוד מה נכנסה שבת כבר, מוציא לו, עושה לה מעשרות. מה, היא אומרת לו, מה, אנחנו גויים? אני קניתי מהחנות, מהזה, יש שם שלט. אז אתה תעמוד ותאמר לפני שבת. לפעמים גם באת בית הכנסת ושכחת להפריש מעשרות בבית. אתה לא יודע, מאוסר, לא מאוסר, לפני קבלת שבת. ולא היה שקיעה עדיין. דקה לפני השקיעה, אתה עומד ואומר, כל מה שעתיד ללכת לאיבוד, הרי הולך לאיבוד, נזרק. בשיירים של הצלחת או בקליפות או את המקלף וכו', הרי הוא תרומה ומעשר כמו שתקנו לנו חכמים. זה עומד ואומר, כל מה שיעתיד ללכת לאיבוד, הרי הוא תרומה ומעשר, כמו שתקנו לנו חכמים. עכשיו מותר לך לאכול. אותו דבר, שכחת להפריש חלה, אז לפני שבת צריך, בשבת אסור להפריש. עלי עומד ואומר, אפילו בבית הכנסת נזכרת. אכן, צריך להגיד, במה מדליקים קודם. אתה מבין? היום אומרים, במה מדליקים כבר דה לי החושך. שלושה דברים, צריך אדם לומר בתוך ביתו, היום שבת מחשיכה, הסרטן, ערבתן, הדליקו את הנר. ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, מה זה ספק? נהיה שקיעה. עדיין כוכבים לא יצאו, 13 דקות וחצי, זה נקרא בין השמשות. ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אין העשרים את הבדי, ואין מטבלים את הכלים, אבל מעשרים את הדמי, מה זה דמי? זה מה שיש לך בבית. זה דמי, אני לא יודע אם זה מאוסר או לא מאוסר, הוא ודאי. זה, הוצאתי אותו מהגינה, בא ישירות מהשדה, ואף אחד לא יסר. זה אסור לעשר אחרי השקיעה. אבל בין השקיעה לבין השמשות, יכול לעשר את הדמי, דמי, דמי. זה מה? תבל פעב? לא. זה טוב? לא. זה נקרא תבל. לא עושה. ודאי לא עושה. הוא יקרא דמי. אז אין, אבל נעשה את הדמיים, אבים לטומנים, את החמים. חמין זה לא דווקא סיר של חמין. גם בקבוק של מים חמים, או כל דבר חם שרוצה לשמור אותו, אז יש התמנה. אחרי בשבת אסור, אבל בין השמשות עדיין מותר. זה הסדר. אבל יש גם בדרך מוסר אמרו. בדרך מוסר, אחרי דברים צריך אדם לומר בו יתוך בתור הרם שחבת עם חשיכה, זה השם ישמור. יש הוא כבר זקן, והגיע כבר. ומי יודע את איתו השם לרחם. אז הערב שעות מחשיכה, מה אומר? איסתן, ערבתן, אתה שומר עשרת הדיברות ואת התורה הקדושה, ערבתן, ערבות שיש לך כלפי האחרים, שאם ראית מישהו עושה עוון ולא הוכחת אותו, אז חס ושלום נהיית שותף, הדליקו את הנר, זה תלמד תורה, נדליק את הנשמה. אז זה זוכה, הולך לעולם. ככה, זה הסדר. אנחנו נזכיר, היה פה, מקרה לא טוב היה. שבוע שעבר, ביום חמישי, נזכיתי להיות צנדק, אחד מהחברים פה, צעירים. בחור צעיר שהתחתן השנה, נולד לו בן בכור, היה מדי פעם בא אחרי השיעור, מבקש ברכה, הוא מעלה לו איזו בעיה רפואית מסוימת. והיה לו ברית, עשינו ברית, ביום זה, חמישי שעבר. בעוונות הרבים, ביום שני זה היה בבוקר, נפל והלך לעולמו. זה היה צרה צורה. אני הייתי בהלוויה שם, בחור בחיות נוראות. שהיא גם הלימוד שאנחנו לומדים גם בעילוי נשמת כל מתי ישראל, וגם בעילוי נשמת אייל בן טובה. רוח השם תניחהו בגן העדן. בחור צעיר, שיר תינוק, 3 ימים אחרי הברית. מה זה? אבל זכה. זכה שהשאיר ילד, זכה שהכניס אותו לבריתו של אברהם אבינו. הקריב כל הקורבנות שבעולם, אחר כך הוא הלך קורבן. השם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. שלא ישמע שוד ושבר בגבולנו יהיה. אז מכאן אדם צריך, מי יודע מתי, מי יודע מי, מי יודע איפה. אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. נער פה יהודי אחד פה, בסיור. לא תושב במקום. במקור כנראה היה תושב חולון, אבל לא היה תושב במקום. אז הוא יום אחד בא אליי, אמר לי פה, יותר כמה אדם צריך להיזהר. אמר לי, הרב, אני רוצה שתביא תפילין בירושלים. זה היה אז לפני איזה 20 שנה יותר. אמרתי, לא טוב, בלי נדר, אני אשתדל. אז היה איזה סופר אחד שאני הייתי מכיר אותו, וגם יהודי היה נפטר קיץ, שהיה עושה בתים של תפילין. אמרתי, שבוע אחרי זה באתי, הוא חיכה לי בחוץ. הרב מיין, אמרתי לו, שכחתי. אבל אני אעשה לי סימן שאני לא אשכח. עשתי לי סימן. היום אני לא יודע, גם עם סימן אולי אני אשכח, לא יודע. מה, תרוד יותר מדי. הגעתי הביתה, ביום חמישי הלכתי, מצאתי לו פרשיות מהודרות, ציונות. ומחיר דווקא סביר טוב. והלכתי מהיר, אמרתי לסופר, תעשה טובה, בתים, שיום רביעי הבא אני נוסע לחלון, אני אקח את זה איתי. אני בסדר. הכין אותם. זה עלה אז בזמנו איזה 1400 משהו כזה, לא יודע מה. באתי, לא היה מחכה. באתי לו את זה בתוך שקית, הנה התפילין. אמרתי, לא, זה מה שיש לי. אומר, לא, אני רוצה לתת גם, לא, לא לוקח כלום. אמר לי, לישיבה, 100 שקל, לא יודע כמה. אמרתי, לא בסדר. לקח את זה, הלכתי הביתה. אז עוד הטלפון היה מחובר, היום אל תנסו, לבעיה. דיברתי הביתה, 12:10, הטלפון מצלצל. אני מרים את הטלפון, אומר לי, הרב, אני מחכה שיהיה בוקר. מה בוקר? שנניח את התפילין. למה מה? אומר, הרב, תדע שמהבר מצווה לא הנחתי תפילין. אמרתי לו, מה קרה ומה זה? אומר לי, תדע, אתה אמרת בשיעור בחולום שיש 7 מנודים לשמיים, מובא במסכת פסחים, קוף י' ב'. 7 מנודים לשמיים. מי שלא נושא אישה. מי שיש לו אישה ולא רוצה להביא ילדים ממנה. מי שיש לו ילדים ולא שולח אותם צלמות תורה. מי שאין לו מזוזה בפתח. מי שאין לו תפילין בזרוע. מי שאין לו תפילין בראש. וגם מי שלא שולח את הילדים ללמוד תורה. אז אני לא רוצה להיות מנודה לשמיים. אז החלטתי להניח תפילין. לא ידעתי, שבועיים הקפתי, תמיד יודע, באותה לילה הייתי בחוזר לרובות ומביא לו את התפילין. והניח תפילין. והיהודי הזה, לא עברו שנתיים, היה בעל השיעורים פה, לא עברו שנתיים, יום אחד נסע ברכב, לא לכם, קיבל את כיף והלך לעולמו. אמרתי, איזה נס, איזה... אדם לא יודע מתי, מי, מה, יקראו לו, פתאום למעלה. אז בא אומר, כן, מה שאדם יכול לחטוף, לעשות מצוות, כבר אומרת, על מדן כדי הילולה דמיה, חטוף ויכול, חטוף ובריך. העולם הזה כמו חתונה. אתה בא לחתונה, אם אתה שהמבצר עבר, והיה עופות, בשר, במגש, שם לך, בסדר. לקחת, אכלת. אם לא באת אחרי זה, תשאר רעב. על מדן העולם הזה כבהילולה דמיה, הילולה זה חתונה. הטוב ויכול, הטוב ובריך, מה שאתה יכול לעשות מצוות, בא לידך מצווה, מהר תיקח אותה. לא מי יודע, מישהו אחר ייקח לך אותה. האדם לא יכול לדעת לעולם. כן, אדם צריך כל חייו לעשות מה שיותר, מה שיותר זה יעשה. והקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, בעזרת השם. גזור עליכם ועלינו גזרות טובות. אז האדם מחזור לעניין הזה פחות או יותר העניין של המעשרות. עכשיו יש גם עוד עניין של עורלה. עורלה לפי מה קובעים? חודש וחצי לפני סוף השנה. עד י"ד באב, אם נטעת עץ, זה נחשבת לך שנה. אחרי י"ד באב, השתתת. למה? לוקח לעץ חודש עד שהשורשים נתפסים באדמה. ועוד שבועיים מעקר, אז תקנו חכמים, י"ד באב. אז זה נחשב שנה. אתה לא צריך 3 שנים שלמות. ואחר שנה נוספת, שנה שלישית, ואז, עד מתי זה עורלה? זה עדיין עורלה. עד שיבוא ט"ו בשבט, יבואו פירות חדשים, זה יקרה לא עורלה. זו מנת קמינה, שתדעו, הרחתי בכל זה, כי היום למשל יש עסק, אני לא יודע אם יש עדיין בשוק, לא ביררתי, אבל אני יודע, בשנים שעברו היה דבר כזה, שהגיע עסק לפני ט"ו בשבט, אז זה מעשר של שנה שעברה. אחרי חודש נגיד מגיע, או אחרי שבוע, מגיע שסק של אחרי ט"ו בשבט, זה כבר שנה אחרת. כי זה התפר. עכשיו, כמעט אין פירות אחרים. אולי היום אם מגדלים בחממות, יש כאלה. אני לא יודע כמה, אבל צריך לברר את זה בהחלט. אבל אני לא מדבר על האדמה, כמו בנדורה או שאר מלפון, זה לא תותים, אין את הבעיה הזאת. זה שנה שלמה, מראש השנה הולך עד כפתת אלול. אין לך בעיה. אבל לגבי פירות, אני צריך להיזהר. כל פירות שחנטו באילן כבר בימים האלה עד שבת זו, הם שייכים למעשרות של שנה הקודמת. אבל פירות שיחנטו החל מיום שבת עצמו, שזה ט"ו בשבט, שזה ראש השנה לאילן, מיום שבת בעצמו, זה כבר סדרה חדשה מתחילה, של מעשרות לשנה האחרת הבאה, ולא המעשרות של שנה שעברה.
לגבי תות, הרב ממליץ לאכול, לא שלא לגעת...
תותים, אגיד לך את האמת, זה לא, זה יפה מאוד, זה טוב לאסור. אתה יודע, היה בירושלים חכם אחד, שהיו כל דבר היה אומר אסור, וזה הכי קל להגיד אסור, קראו לו רבי טרפון. למה רבי טרפון? כל דבר טרף. החוכמה של החכם למצוא פתרון איך להתיר. רבי יוסף חיים מביא מעשה שהיה פעם איזו אישה שביום שבת, יום שישי, סליחה, הרבבה את האוכל, האוכל של שבת, כל הבשר וכל הזה, לקחה כף גדולה, הכניסה אותה לתוך הסיר, ובעל הרב אמר לה שזה אסור, למה צריך פי 60 מהכף? הייתה כף חלבית שהכניסה אותה, וכף חלבית בת יומה, שבאותו יום השתמשו בו להפוך פיצות וכל מיני דברים. אז זה חם. עכשיו הכניסו את זה בחם, זה נעשה. והיה שם חכם אחר, אמר בוא רגע, תביא את הכף, התחיל לתחקר אותה, התברר שהכף יחסית חדשה. כמתי השתמשת בה? אמרה לו אולי פעמיים שלוש. מתי קנית אותה? שאל אותה, אמרה לו מתי. ומה עשית? מתי הפעם האחרונה? היום. ולפני זה, אז הוא אמר, לא צריך לשער כנגד כל הכף, אלא רק כנגד הבלוע בכף. מיד עשה חשבון, התיר לה את האוכל. ורבי יוסף חיים כתב את המעשה הזה, שיבח אותו. אמר זה החוכמה, למצוא פתרון איך להתיר. אותו דבר למשל, היה סיפור, נשבר כאן מראה משש עליו השלום, היה מעשה זהו סיפר לי, אני הייתי אצלו בבית, לפני שנפטר בחודש, גם אני 98, היה תיק של ממזרים מעיר באר שבע, משפחה שלמה, 8 ילדים, בנים, ועוד 2 בנות, שהיו כתובים שם בבית הדין כממזרים פסוגי חיתון. עכשיו באו הבחורים להתחתן, והם לומדים תורה, לא ידעו אפילו. התברר שהיה עדות בבית הדין, 18 שנים אחורה, של אחותה של הגברת, שאמרה שאחותה הלכה עם גבר אחר, הייתה נשואה, היא הייתה עזבה אותו בלי גט, והלכה התחתנה עם גבר אחר. התחתנה קידושים גמורים, אבל זה לא תופס. היום למשל עם אישה נשואה, היה פעם, אגידו, הרד מקודשתי ותפעה זו כדי משה וישראל, דברים בכלים. 7 ברכות, 77 ברכות יברך. לא יעזור. היא נשואה כבר לבעלה הראשון. היא לא יכולה לקחת קידושים ולהתחתן עם בעל שני. היא תתה לבית תרא לחזיה. ככה הגמרא אומרת, אישה לשניים לא ראויה. אז עכשיו היא עדה, אז הבית דין זה חיים קלים, אתה מבין? לא אחד לא רוצה לשבור את הראש. התיק התגלגל, הגיע לרב עובדיה, הרב עובדיה היה טעות, שלח אותו לבדל החיים לרב משש. הרב משש היה לו הראה לי בבית 27 תיקים של עגונות ושל ממזרים, בעיות הכי קשות. עכשיו הוא ישב, פתח את התיק, הזמין את התיק מבית הדין, 18 שנה אחורה, פתח, ראה, מה הסיפור שם היה? היה סכסוך של ירושה. אחותה הסתכסכה איתה על הירושה, לחלק את הירושה, היה כסף ממון בצרפת. אמרה לה, אני אמקום בך, הולכה לבית הדין, והעלילה עליה העלילה. עכשיו ריבונו של עולם, קודם כל העדות של אישה, איך אתם מקבלים? שולה לעדות. למחש מי הבעיה, אבל אני צריך עוד ראיות נסיבתיות. שנית, מפורט בשולחן ערוך, שמי שמסר העדות בבית דין, והסיבה שמסר את העדות בגלל סכסוך שהיה לו עם השני, ואפילו לא סכסוך ממוני, אלא סכסוך של כבוד או איזה, אני יודע מה, זה פסול, העדות הזאת לא מתקבלת. עכשיו, לא הייתה שום עדות מסייעת, זאת העדות היחידה. זה פסול לחלוטין, להרוס. 10 נפשות לעשות אותם ממזרים, ועכשיו הוא כתב, ויש לו כתפיים רחבות, ודיינים פחדים בנו. כתב פסק דין, והנימוקים. במקום. והיה שמח, אומר לי, תראה, אני ישבתי, אני ב-5 בבוקר קמתי, היה שעה 3. הראה לי, הוא לא אכל אותו יום, שתה לה כוס חלב. זקן בן 98. כוס חלב, זה הכל. ישב להתיר את המשפחה שהיו כתובים כממזרים. נעשה רשע חלקו. מה תגיד על זה? יש מעשה כזה על רבי עקיבא איגר, עליו השלום. ועקיבא איגר היה קדוש שבקדושים, ענב שבענבים, צדיק שבצדיק. וגאון גדול, כל העולם היה יורה מגננו. והוא הגיע לעיר פוזנה להיות שם רב. 5,000 איש יצאו לקבל את פניו. אתה יודע מה זה לחוץ ידיים? תשאל חתן היום, מספיק ש20 איש לחצים לו את היד, הוא כבר מקבל שחר חורך. 5,000 איש. מבין 5,000 התגנב אליו בחור. ואמר לו הרב, הוא רוצה להתחתן, אבל בבית הדין אמרו עליו שהוא ממזר. אמר לו, מה הסיפור שלך? תכתוב לי את הסיפור שלך. נתן לו את הסיפור, ונתן לו את הזה. לקח כל הסיפור, שמע על בניו, שם את זה אצלו. עכשיו זה יום הראשון שהוא פה בעיר. ערב, פללו ערבית, דרשה, קבלת פנים, מה לא עשו, חגיגה, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, ברחמת יח משלם, ברוך ברוך לשלום. כל השמחה הגדולה. טוב, נו מה? הוא הלך הביתה, איזה דירה נתנו לו, ועם פנס קטן של נפט, עכשיו ללמוד תורה. עכשיו די עייף מהנסיעה, ונסיעה על עגלה, פרדות, ולא היה כבישים, אל תשכח, זה לפני כמעט 200 שנה, 180, 200 שנים. עלו, זה הכל ירידות עליות, ואיפה, שמה בפולניה או בהונגריה, שמה הסתלול חגלית בחלומות. אז זה היה הכל משובש, עייף, עצמות שלו מפורקים. ישב, נראו לו לאכול, לא אכל. ישב, תחיל ללמוד ועיין בסוגיה הזאת. פתח כמרות, פתח הרמב״ם, פתח שולחן ערוך, פתח שו"ת הרדב"ז, פתח שו"ת של בית יוסף ועוד ועוד ועוד, וכתב פסק, 4 דפים. ולכתוב אז זה לא כמו היום, אתה שולף את העט, יש רדיו וקולמוס, אתה צריך להטביל אותו כל פעם ולכתוב, אם אתה הופך דף אתה צריך לחכות עד שיתייבש, וסיפורים היה, אתה זוכר פעם איך היה? אני לא זוכר, כמו שאתה לא ראית. היה בחנות מכשירי כתיבה, היו מוכרים דבר עם ידית, ויש לו כאן, הולך בעיגול, חצי עיגול, ושמה קרטונים וניירות, מלא נייר, שזה סופק, נייר סופק. אחרי זה גם אמרת, אתה רוצה למהר, עושה ככה בזהירות, למה אם תזיז את זה, אתה תמחק מה שכתוב, הדיור עדיין רטובה, צריך לחכות, לשים את זה לפעמים ביד המנורה, שעשה אותו פוף, לייבש אותו, אז אתה הופך את הדף. כתב 4 דפים, פסק, ונהיה 2 בלילה. עכשיו יש לו שמש, השמש הלך לישון. מה יעשה? לגע איתו את הפנס, ואת הפסק ביד, והלך ברחוב. רבי עקיבא ליגה. לבש את המעיל שלו, את הכובע של הפוזמק הזה, עם פרווה של דובים, ושם על הראש, והתחיל ללכת בדרך. ומחפש, מחפש, מחפש, ואומר לי, טוב איזה, הוא חדש בעיר. פתאום רואה את החדבן, אמר לו, איפה שכונה זה וזה, רחוב זה וזה, אמר לו, תלך מפה, בקושי דיבר איתו חצי הונגרית, חצי אני יודע מה, שלח אותו לשם. אחרי זה פגש מחלק העיתונים, פעם היה עיתוני בוקר, מחלקי עיתונים, אתה זוכר למה את זה? איפה, זה לפני... מחלקי העיתונים היו, זורקים עיתונים במרפסות, בבתים, בחצרות, איפה לא. אז פגש אותו, הראה לו את זה, הגיע. דופק בדלת, לא שומעים, למה זה דלת של חצר, עוד בפנים יש עוד דירות, יש דירות אחרות. הלך מהחלון, התחיל לצעוק את שמו של הבחור. ויצא החלון של אותו בחור שהוא ישן שם. העיר אותו מהשינה. וכאן מהשינה, מי נראה לנו, רואה את הרב, בואי, צריך לבכות, אוי ואבוי לי, מורנו ורבנו, רבי אבא שבעי, כן, הגיע לבית שלי. מה אני? אמר לו, באתי להגיד לך, אתה לא ממזר, הנה הפסק. אז טוב, אחרי זה, השכנים ראו, היו כמה שהתעוררו, זה. בבוקר שאלו את הרב, הרב לא יכול להגיד, אומר, איך אני אוכל להירדם? אפילו לשעה אחת, עד תפילת שחרית, שאני יודע שהבן אדם לא ממזר, והוא ישן במחשבה שהוא כן ממזר. הוא היה, והכירה היא גם מאוד רגיש בענייני ציבור. הוא היה ידוע, גומר את העמידה, ממוצע שרוב הקהל, או חצי הקהל גם הוא. לא היה מעריך. עכשיו, אצל האשכנזים גם, בשמע ישראל, מחכים לרב, הרי שמה הם לא, אין כמו אצלנו, היום גם אנחנו נהיינו אשכנזים בזה. החזן אומר בקול רם את שמה ישראל, האמת שטוב שיגיד אולי בשקט, למה מלא שיבושים, לא יודע להגיד את שמה ישראל כמו שצריך, לא כל אחד היא חזן. צריך לומר להוציא את האותיות כמו שצריך, ונעתתי, שמת לב, ונעתתי, תף ראשונה רפויה, השנייה דגושה. ונעשתי עשב ובשר עדך לבהמתך ואכלת ושרעת וטעמים גם צריך להגיד. הוא במקרה שמה ככה. אחת למעלה ותשע למטה. לפליקים בעקרם דלגים בקיאת שמה. ואמר אבן עזרה. אדם, איך הוא קורא? אז הוא היה מסיים מהר, מחכים שהרב יגמור, שצועק חזן, השם אלוהיכם אמת. הוא היה גומר מהר, אמרו לו, הרב, למה הרב עושה ככה? אומר, תשמע, כתוב במשנה באבות, השלושה, רבן גמליאל אומר, השלושה דברים העולם עומד, זאת אומרת, הנשים מחכים. הנדים, הוא שואל את הרב, מה הלכה? הוא רוצה פסק, אדוני, תענה לי, אני מחכה תשובה, הנדים. תגיד לו מהר, מותר, אסור. תחתוך לו, הבנת? לא תותים, זה עוד מעט נגיע לתותים שלך. על הדין, אשריך, תראה בזכותך מה הרווחנו. על האמת, השם אלוהיכם אמת, מחכה שהרב יגמור, ועל השלום, מתי השם עושה שלום כבר, יאללה, פקנה, תדעו אותנו, פקנה בה. והיה מזמין עניים על שולחנו, בשבתות, ובפסח הוא. עכשיו הרבנית, עליה השלום, מכינה גביעים וכוסות יפים ומפה חדשה, כל פסח לבנה כשלג ורקומה. מסכן היה שם איזה עני אחד, הוא עייף כולו וזה. באו כוס הראשונה, שפך את היין על המפה. החביר כמו סיד. רבי עקיבא איגר היה יושב מולו, ראה, וכעי, זה מה עשה רבי עקיבא איגר? עם היד שלו גם את הכוס שלו הפך. ואמר, אוי, השולחן פה עקום, השולחן עקום. זה, מה זה? מה, אין דבר? תראו, הציון שלי נשפח. גם שלך נשפח, הוא אומר לו, זה השולחן עקום. זה החוכמה של הרב, שלא יתבייש השני. זה, אחרת היה זה, הרבנית הצועקת. אפילו לא התכוונה, זה קשה, זה פתאום רפלקס. צועקים, נותנים איזה וואי אחד, גם שחטת אותו, גם אדם. זה קשה זה. אז זה חוכמה, חוכמה של חכם. אז עכשיו נחזור לעניין התותים. מה עם התות? התות יש, אתה צודק שיש בעיה של תולעים ותותים אדומים, כמו בכל דבר. אז יש התותים הנגועים, אלה שקונים תותים שהם כבר מסכנים, חצי מהופשים, אלה באמת יש בעיה של תולעים. אבל אתה קונה תותים טובים בתוך קופסה, ולא החלק התחתון, תבדוק תמיד, תראה, הם מתקנים ככה, אתה יודע איך קונים? תיזהר, אצלך לא אמרה לך, אתה הולך לשוק, איך אתה קונה? תראה, אם תסתכל אם למטה, כי מה הם עושים למטה? שמים את כל הקטנים, עקושים, מעופשים, מעובשים, מה לא? ולמעלה שמים לך איזה שניים גדולים כאלה יפים, ואתה רואה, יואו, איזה יופי. כדרכם של מורים לעשות את זה, שם רחם. אז אם אתה תבדוק טוב, אז אלה הטובים, אין בעיה, אבל יש לפעמים תולעים, בדרך כלל הם נמצאים בחלק של העלי ירוק, הדבוק בעלי הכותרת. אז חותכים בסכין, חתיכה מהפרי, ואז אין בעיה.
מה עם הקליפה?
סליחה? הקליפה, אם היא לא נבועה, אם היא לא נבועה בחזקה ובריאה, בדרך כלל זה בסדר. כל זאת תבדוק, תסתכל. אבל יש הרבה, הכי קל להגיד, לא תאכל תותים. מה תאכל תותים? שאבו מאזן לא יאכל תותים. מה, לא. לגבי הפיצה. יואו, עכשיו יפה, הוא צודק, טוב בשבילה, אתה יכול ברכות. אז לגבי הפיצה, מה מברכים על הפיצה? שאלה חשובה. מאיפה נלמד פיצה? הרי זה מאיתנה הגיע לפני 30 שנה. לפני 30-40 שנה, 40 שנה לא היה פיצות פה בכלל. לא בטוח. יש בפוסקים לחנה בעג'ין. זאת אומרת פיצה בשרית. זה בחלב היו עושים. היו עושים כמו פיטה כזאת, פזרים עליה בנדורה ופלפלים וכל מיני דברים, ופירורי בשר. מכניסים את זה לתנור, וזה לוקחים איתם בעבודה. בצהריים הוא רעב, רוצה לאכול בשר, רוצה לאכול זה בשביל מה לא, יש לו מוכן, לחמי בעג'ין, הם קוראים לזה. לוקח את זה, והיו מברכים עליו מזונות. והחכמים צעקו על זה, הלו, זה לא מי יודע אם זה מזונות. מה משנה את הדין, תדע, כלל? אם בעיסה ישימו סוכר, או ישימו תבלין שהטעם של העיסה השתנה, שמשל כמו הבדל בין חלה רגילה לחלה מתוקה, אלה החלות המתוקות שיש בשוק, המתוקה, אני מדגיש, שהיא צבע גם שונה, זה בחתם מזונות. האשכנזים מברכים על זה המוציא, כי הרמה כתב וברך המוציא, הם נותנים ידיים, מברכים המוציא. אנחנו הספרדים, חלה מתוקה, זה מזונות. איך אני יודע אם זה מתוק או לא? תיקח ותלעס חתיכה קטנה, ואם יש לך מתיקות בפה מחוץ לה, זאת אומרת, הבלוטות הרוק ספגו את הטעם המתוק, זה מזונות. משתנה טעמו. אבל אם לא השתנה טעמו, זה כמו חלה רגילה. קצת יותר מתוק, ולא נשאר המתיקות בפה, זה המוציא לחם מן הארץ. זה לספרדים. לאשכנזים לא ככה, אשכנזים זה המוציא. כן, קוראים על זה סעודה. ואם תאכל מהחלה, אבל צריך לזהירות, אתה ספרדי, אם תאכל מהחלה 216 גרם, זה כלום, זה שליש חלה, וחלה כזאת אפשר לאכול ממנה. נראה, זה טרי, וטעים לו, אז הוא לוקח, שם אותה בחומוס, שם אותה בדבש, שם אותה ב... חלבה. שם ואוכל, וכלום. יכול לאכול חצי קילו ברגע ולהגיד לא אכלתי עוד. אתה מכיר את האור, פותח את המקרן של אמא שלו, מלא עמוס, אומר אמא אין מה לאכול. ואנחנו מקרן גדוש, נשפח, פותחים את המקרן, הכל נשפח החוצה, אומר אין מה לאכול. אז זה, לכן צריך לדעת. עכשיו הפיצה, נחזור לפיצה. הפיצה הזאת יש ויש. אז זה ששמו עליה גבינה, זה לא מזונות, זה ששמו עליה בנדורה ולא יודע עוד כל מיני שטויות וקשקושים וזיתים ועוד ועוד, זה לא אומר שזה מזונות. אתה צריך לקחת את העיסה מהלמטה, מהצד, איפה שאין מזה. ואז אתה מכיר את בעל הפיצה הזה, ואז תדע, מהפיצה הזאת, אם זה המוציא, הפיצה הזאת זה מזונות, יש כזה ויש כזה. ואתה אוכל את זה, טועם, אם משתנה הטעם, יש שמים חלב. אז זה לא אומר אם שמו חלב שזה נהיה כבר מזונות. מדובר בחלב בהלכה, חלב של פעם. שהחלב היה 5%, 4%, 3.5% שומן, והיה נקרא טעם החלב והעיסה. היום מה הם עושים? מוקח חלב דל שומן, ומוסיף חצי חלב, חצי מים. זהו. אז זה לא כלום, זה לא אומר, זה לא השתנה הטעם, צריך שהטעם של העיסה ישתנה. לכן בבית למשל שלוקחים פיתה, חוצים אותה צד אחד לצד אחד, זה המוציא. זה לא משתנה הדין.
אף על פי
שזה היה לחם, תדע כלל. כל דבר שהיה לחם, ועדיין הצורה שלו עליו, זה המוציא. למשל צנימים אני עושה בבית, זה המוציא. אבל צנימים שאתה קונה בשוק, שזה הולך בתוך נייר כזה, עטיפת נייר של חצי קילו, זה יש לו טעם אחר. זה מזונות. למה? כי הם עשו אותו מראש בשביל צנימים. זה לא, אין לחם כזה. עושים אותו מראש בשביל צנימים. אז תלוי איזה. יש מתוק ויש הלא מתוק. זה מה שקובע. זה קובע את ההלכה. אז אם כן, זה צריך לשים לב, יוצא בפיצה זה. מה, עוד משהו מפרשת שבוע? בסדר? אני אראה לכם שאלה, אני לרשותכם. רוצים עד הבוקר, עד מחר בערב?
הרב, על פפאיה במקום שחיינו?
פפאיה מברכים שחיינו טריה, לא פפאיה מיובשת. מיובשת, לא. הברכה שלה האדמה גם, יש מחלוקת. בבני ברק יש מברכים עליה העץ, או שלא אוכלים אותה. זה ידוע, אצלנו הספרדים אין את הבעיה הזאת. כמו הטירס, החצילים, הפלפלים, הגמבות, והפפאיה, והבננות, אלה כל אלה מחתם בורא פרי האדמה, בגלל שהגזע מתחלף, וזה לא יוצא מהעץ, אלא זה יוצא מיחורים שיוצאים מהאדמה. כל אלה מחתם האדמה, ואין עורלה. אבל, רודן פסיפלורה גם כן. זה שיח, אבל להשאר זה עצים, זה משהו אחר. בבני ברק שיטת חזון איש שזה העץ ומחמירים ואז יש להם בעיה של אור לג, ובדרך כלל זה נותן פירות עד 5 שנים מקסימום. אז גם לא תוכל 3 שנים ואוכל. שנה רביעית נטע רבעי, מה נשאר לך? אנחנו לדידן אין שום בעיה. הרב קהרי מביא תשובה בשביל רבי אברהם אזולאי שמצא תשובה שכתב שאם אנחנו רואים, מאיפה זה יוצא? האדמה, זה יוצא מהאדמה. אבל הוא יוצא מהגזע. יש לו גזע, עץ, ומהעץ יוצאים ענפים ענפים, ומהענפים יש שם פירות. זה עץ. אבל פלפלים זה לא כך. פלפלים, וכל מה שהזכרתי, אלה, כל סוגי הירק, זה יוצא, יש ענפים שיוצאים מהאדמה, וזה שם זה. אפילו הבננות, מרן כתב זה בשולחן ערוך, מוזיס, מה זה מוזיס? מוז. המאוזיס, כותב מרן, ברכתו האדמה, האמת שיש מחלוקת בפוסקים. אומר מרן, למה? כי הגזע שלו הוא חלול, מת, והצומח השני, החבר שלו סחבו, בא במקומו. כל שנה מתחלף מישהו אחר. אז זה הולך לפי זה.
הפרשת חלה, לא צריך לגרוב בשביל הברכה?
הפרשת חלה מה?
צריך לגרוב, לא צריך
לגרוב, פרו
אומר
מה לעשות?
צריך כמות של בצק.
אמרתי לך, בגודל נמלה. עכשיו, למה ששאלת עוד יותר קטן, תעשה.
עם ברכה הכל?
בטח. בטח. האשכנזים הם נוהגים להוציא כזית. זה לא נכון. אנחנו, הספרדים, מוציאים פירור קטן, כיוון שהוא הולך לשריפה, מפורש במרן. כיוון שהולך לשריפה, אני מוציא פירור. כי הגמרא אמרה, חיטה אחת פותרת את הקרי. אז למה לעשות זה? אני גם כשהולך למאפיות של הבצות גם כן, אני אומר להם להוציא חתיכה קטנה שלא יהיה... מוציאים כמו כתוב. לא, לא, זה טעות, סתם טעות.
יש בעיה עם התאנים?
תאנים, כעת יש בעיה. כי התאנים המיובשות, עד חנוכה עדיין המצב שלהם היה טוב. מחנוכה והלאה הם מתחילים להקניע. לכן אנא זהירות בתאנים זה הדבר הכי מסוכן. הדבר השני זה התמרים. התמרים לקנות עוד טובים, לקנות מעט וטוב, לא רע לרחיש או לרחיש רע לי, ככה אומרים ביידיש. אז לכן, אתה חושב אתה קונה יקר, זה זול לך. כי זה נטו תמר, באמת נקי וטוב. אבל כי תמרים אין בליטוריים. תדעו, כל התמרים שיש בארץ, נהייתי במפעל, בבית שם. הלכתי לשם, כל המטעים של התמרים שם, מייצאים אותם מחוץ לארץ, משם. והכל באנגלית, ולפעמים אפילו לא כתוב ישראל, לא כתוב כלום, כדי שלא... אפילו מגיע לסעודיה, לאיפה לא שולחים? לכולם. אפילו לאיראן מגיע התמרים שלנו. ארגז של 5 קילו. מסודר, יפה, ציורים של גבעולי תמרים, אשכולות. אז מה הם עושים? הם כותפים, גודדים את התמרים, מכניסים אותו לתוך אולם, כמו להבדיל חצי מבית הכנסת הזה. יש להם שם מדפים, מדפים, הכל מלא טונות של תמרים. יש שם 2 צינורות לא עליכם. פותח צינור אחד, CO. זה מוציא את כל החמצן מהחדר. והשני, יש לו חומר של הדברה. הוא יוצא החוצה, סוגרים את הדלתות בתחילת הלילה, מגיע בבוקר, אני הגעתי בבוקר, שטיח של תולעים ברצפה. מה זה עושה? הוא נוטה, הוא מוציא להם את החמצן, אז תולעים חייבים לצאת החוצה. הם יוצאים. הם יוצאים, ואז הוא ממית אותם, החומר הזה, הדברה, ואז שטיח. עכשיו זה בנוי גם לשיפוע, הוא פותח שם את הצינור, המים באים, זום ישר לרמלה. למה? זה חליפתנו, תמורתנו, כפרתנו. ואיזה תמרים יפים, אתה רואה אותם, תפתח אותם, אין בהם כלום. לא היית מאמין שבאלה היה תולעים. כך כל התמרים עוברים את התהליך הזה. זה בבקעת בית שאן, זה התהליך שהם עוברים. לכן צריך להיזהר בתמרים, בפרט אלה שהשאירו אותם, ייבשו אותם, אז אין דבר כזה, באים, יש שם תולעים. גם מטרים, מטרים, תמר לח, מה שנקרא, זה גם תדע, זה גם חתיכת רמאות. עוד מעט באלול יבוא תמר לח לשוק לכבוד ראש השנה. יכול להיות שגם עכשיו יביאו סקיות. זה משנה שעברה ולפעמים 2 שנים. הכל שמור בקירור. נפקה מינה בשמיטה, מביאים איזה וכולי. תמיד תדע, הם מרמים אתכם. הם שומרים בקירור, יש להם כל מיני שיטות איך לשמר אותם. הוא אומר, זה תרים, זה לא איזה תרים, זה לא תיך. אז זה העניין. אז עכשיו יש מצווה לאכול בשבת זו, מצווה לאכול חיטים. והיא בשלח ברו איתם. למה אוכלים חיטים? לא, אפילו מעט בישול. שקיק קוקי תשים קצת חיטים. למה? מה העניין של חיטים? קודם כל, זה סימן טוב של פרנסה. זה טוב לפרנסה. והשבת אנחנו קוראים פרשת המן. רבנו בחי כותב, למה הוא כתב שפרשת המן טובה סגולה לפרנסה? כל יום, לא דווקא עשו יום שלישי ותיתן לאחד 800, או לא לך זה, כל מיני פרסומות, אל תשאל, והעיתונים עושים כסף עליי, קודם.
מה לגבי
לרבה
קרוב וכל הדברים?
לגבי מה? קרוב, קרוב שבנם
רגיל, שקולה מהשוק.
יש קרוב ויש קרובית. כן. אז כל אלה צריך זהירות מתולעים. זה בעיה גדולה.
אז אין יותר ביטות רגיל?
אין מה?
אין יותר ביטות
קרוב רגיל
מהשוק?
בטח שלא. זה מלא תולעים. מלא תולעים. אתה תשים אותו מול האור ותראה מה יש שם, מה אין שם. בבניין האום אין שם, כל האומות שם.
הברוקולי זה דבר, לא?
ברוקולי גם כן. יש תרבותי שזה פחות או יותר נקי, אני לא יודע, אבל זה זהירות. סליחה?
ברוקולי כפוס, הסמפוס.
אין לי, אני לא מכיר. יכול להיות שיש כאלה שהם נקיים, אבל צריך לדעת, להסתכל באור חזק ולבדוק טוב. סליחה?
אם אני אוכל רימון וסוחט את זורק את הגרעינים, מה הברכה האחרונה?
אם אתה מכניס את הגרגירים של הרימון לתוך הפה,
כן.
מורה פרי העץ בהתחלה.
כן.
ברכה האחרונה אין. למה? אתה צריך לאכול כמות, לאכול משהו.
אני אוכל לרימון שלם.
לא, אבל אתה מוציא את כל הגרגירים החוצה, אז אתה רק את המיץ שלו אתה שותה. למה להיכנס לספקות של ברכות? לא, אין ברכה אחרונה, זה נקרא שתייה. כן, אבל מה זה משהו אחר? מה יעזור? אלא אם כן יאכל תמר שחלב מעין שלוש, הוא צריך מעין שלוש. אז זה, יאכל תמר אחרי זה, או יאכל עם זה איזה צימוקים, חופן של צימוקים.
מספיק. של הרימונים צריך מעין שלוש?
מיץ של הרימונים, שהכל נהיה בדברו נקי. לא מעין שלוש ולא מעין תשע. כן, נברך כמו כל שתייה. ברור, הוא יודע את זה. כן, אז בסדר, אז זה החיטים. חיטים, מה מרחים עליהם חיטים מבושלות? בורא פרי האדמה. חיטה צפוחה, בורא פרי האדמה. חיטה מרוסקת, תדעו, בחיטה יש, כל הברכות בעולם יש בחיטה. עשית ממנה לחם דבריך מוציא לחם מן הארץ. עשית ממנה עוגה ומצה, אתה מריך בורא מן המזונות. עשית מהקמח, עשית איזה עיסה והיא בזילה, זה שהכל נהיה בדברו. עשית דייסה סמיכה מהחיטה, בורא מן המזונות. אבל אתה מבשל את החיטה ואוכל אותה, וצורתה עדיין ניכרת, אפילו שקצת נימוחה והתפוררה, זה בורא פרי האדמה. אותו הדין חיטה תפוחה, מה שקוראים שלווה, ואני יודע מה שיש בשוק, זה בורא פרי האדמה. שהיינו ילדים, זה היה המזון שלנו, לא היה אוכל. אז היו קונים בחמישה גרוש, כזה שקית, זה משפיע אותך לכל היום. זה בורא פרי האדמה. ואכלת ממנו כמות של 30 גרם בתוך 7 דקות, בורא נפשות רבות. אז זה החיטים. אבל בתוך הסעודה לא ברכים. בתוך הסעודה בלא ברכים. עכשיו החיטים האלה, שאנחנו נהגים לעשות גם עוגות, השבת של הריסה, זה עוגה שעושה מסולת. מה זה סולת? זה שקל מסולת. סולת זה פשוט כמח לא דק. זה הכל. סולת שכתוב בתורה, זה כמח דק, מן הדק, מנופה, 13 נפות. זה נקרא סולת. סולת יהיינה, חמץ תאפיינה, ביקורים לשם. זה הכוונה. י"ג נפה, כמו ספירת העומר. העומר היה מנופה מ-י"ג נפה. זה בסדר. יש את חיטים, שאדם יהיה איזה... אז הסגולה לפרנסה. אומר רבנו בחי, מה הסגולה שאני קורא את הפרשה הזאת פרנסה? אומר פשוט מאוד, אני רואה איך היה במדבר, ישראל, הלכו 40 שנה, לא מקום זרע. הכל חול, שמיים וחול. והקדוש ברוך הוא הביא להם מן, הביא להם אוכל, הביא להם כל טוב שבעולם. אז מקבל ביטחון בשם, הביטחון יביא לך פרנסה. אז הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, ואז מקבל פרנסה טובה. אז זה היה הסוד. גם בגלל הציפורים. מה היה עם הציפורים? הרי השבת, יש שאלה בהלכה, מגן אברהם דן, האם מותר, אם יש לי ציפורים בבית, או עופות שלי בבית, אני צריך להביא להם אוכל. מזונותם עליך. אבל ציפורים שגרות ואני יודע איפה, פתח תקווה, ובאו לכאן. מה לי ולהם? אתה צריך להכיר אותם, או הגיעו משוודיה, באו תיירים, בלי אשרת תייר. הגיעו לפה, והם חונים פה, ואוכלים לי כאן. אני אסור לי להכין להם אוכל בשבת. אז מה עושה? הוא אמר שאפשר לעשות, שישים בכלי להגיד, אז למה אני שמים להם לחם? למה? כמה טעמים יש? אחד, לזכור שמזונות זה בידי שמיים, הנה תראה, נותן להם לכל בשר, כי לעולם חסדו. שתיים, בגלל המעשה שהיה, נתן באווירם הרשעים האלה, שהם רשעים מרכב, היום איזה רשימה לכנסת היה להם. לא יודע, אם עברו את אחוז החסימה או לא, זה לא ידוע. הם היו נגד השבת, שונאים את השבת. מה עשו נתן באווירם? היו יצאו אנשים לעם למכות ולא מצאו. הלכו נתן באווירם בלילה, פיזרו מן, זה גודל חיטים, פיזרו בכל השטח, והלכו הפיצו שמועה של ישראל שירד מן בשבת, ששיחללו שבת, מה עשה הקדוש ברוך הוא? באו הציפורים, לפני שאנשים הגיעו ואכלו את הכל. אז זה שכר שלהם, אנחנו עושים להם את זה. גם הציפורים אמרו שירה, זה גם בגלל שבת שירה, זה שלוש טעמים. ויש עוד, מצאו המפרשים, כל אחד כפי חוכמתו, כתב לנו עוד טעמים. אז זה, כמו למה קוראים מגילת רות בשבועות, גם על זה יש איזה 20 טעמים. מאכלי חלב, בשביל תנובה, גם יש על שטראוס, יודע מה, גם על זה יש טעמים בלי סוף. יש טעם של החלב, עובר את כולם. אז אומר, אז לכן, אז עכשיו אסור לי להכין להם בציפורים, מה נותר כן לעשות? להניח לפני כניסת שבת לחם או פירורים או מה שאתה רוצה איפה שהם אוכלים. עכשיו הם אכלו את זה, לא, אם יישאר, אז בבוקר יש כופה עליה קרי, חסה את זה באיזה כיסוי, בשבת מותר לי להוציא את הכיסוי, את הכיסוי. אני מסיר את הכיסוי ואז יבואו הציפורים ויאכלו בשבת זו. זה הדבר הטוב ביותר. אז אלה, אל תשכחו, יש לנו עמלק בשבת. ויבוא עמלק, וילחם ישראל בפדים, ועל ידי לימוד תורה אנחנו מוחים אותו. זה הסוד, הפרשה הזאת, שבת שירה. גם בשלח פרעה את העם, בקריאת ים סוף עצמה. שירת הים, פרשת המן, ואחר כך מחיית עמלק. והמן, מה היה עם המן? המן כתוב בתורה, והמן כזרע גד הוא. מה זה גד? כוסברה. הזרעים של הגד, זה עושים את זה, יש תבלין, היום זה קטן, חנויות תבלינים, יש בצנצנת את התבלין הזה שזרע הגד, כמו סוכריות קטנות בצבע אפור חום. אני לוקחים את זה, שמים את זה באוכל, בקציצות וכל מיני דברים. אז כתוב בתורה, והמן כזרע הגד הוא, וטעמו כצד פירית בדבש. אז זה היה, יורד להם מן, אז היה זרע הגד. עכשיו הגמרא אומרת, מה זה שכתוב אחרי זה? שתו העם ולקטו וטחנו בריחיים ובישלו בפרור ועשו אותו עוגות והיה טעמו כטעם לשד השמן. מה היה פה? מה קרה עם המן הזה? שזה היה כך. אלא למה צריך לטחון? אתה אומר שהמן, מה שהם רוצים לטעום, היו טעמים במן. הכל היה בו. מה אומר את זה? היה צדיקים, היה בינונים, היה רשעים. צדיקים, המן היה עורד להם פתח בית. הבינונים צריכים לצאת סביב המחנה. הרשעים צריכים ללכת, שתו העם, מחפש, ולקטו, ואחרי זה יכול לאכול, היה שובר להם את השיניים. אז מה הם עושים? הם צריכים ללכת לעמוד ברחיים, וכולם צוחקים עליהם, מה זה, וככה. היה ביניהם, היה. אז היה, או הערב רב גם. אז זה היה הרשעים, אלה, שתו העם ולקטו, וטחנו ברחיים, בשלו בפרור. צריך לשים סירים וכו'. כלומר, שבתנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לסובע. היה חכם אחד באיטליה, אמר לפני 500 שנה, כתב פירושו על התורה, מכאן, אומר, תדע, מאכל שיש עד היום בצפון אפריקה, הנקרא קוסקוסו. הוא אומר, הקוסקוסו הזה, המצרים המציאו את זה. מה זה בשבתנו על סיר הבשר ואוכלנו לחם לסובע? מה הקשר? מסיר הבשר. אוהב לחם בשר, בסדר, אז למה צריך סיר הבשר? אלא הוא אומר, זה, איך עושים אותו? הרי יש שתי קומות בסיר. קומה תחתונה יש שם בשר, לעדים של הבשר העולים. הקורה העליונה, שם נקבים נקבים, שמים בו את הגרגירים של האישה, והוא סופג את טעם הבשר, וזה היו רגילים במצרים לאכול. אז הוא אומר, ושבתנו עשי הבשר ואוכלים לכם לסובע. אמר, אני נותיר לכם לחם מן השמיים, קדוש ברוך הוא הביא להם לחם, היו מברכים עליו, הרשב"א אמר, המוציא לחם מן השמיים. זה היה הברכה שלו. כי מה יכול לברך? גם יש שאלה בהלכה, אם המשל רצה לאכול בשר, אחת אמר, לא, 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 לא רוצה בשר, אני רוצה לאכול פיצה. פיצה מזונות, אמר. לא המזונות אמרת? עוד לא החלטה. לא חשוב. אז פיצה, אם זה העיסה השתנתה הטעם שלה, זה מזונות. אז אם זה בשר, זה שהכל, מה יעשה? אבל בלב אחי, מברך ומוציא לחם מן השמיים. לא צריך לברך עליו שום ברכה אחרת. עכשיו, כמה כל אחד היה מקבל? עומר. כמה זה עומר? והעומר, עשירית היפה הוא, זה שיעור חלה. כל נפש היה אוכל ליום קילו, 560 גרם. עכשיו, אם היה משאיר, מרעיש ולמה הכל, הכל מתקלקל. בשבת היה יורד לחם יומיים, אבל היה יורד טעם אחר, טעם של שבת. אחרי אומרים בהגדה של פסח, אין לו, אכילנו את המן ולא נתן לנו את השבת, דיינו. מה קשר מן עם שבת? אלא מן של יום חול היה לו טעם רגיל. מן של שבת היה לו טעם יותר חשוב, יותר מעולם. זאת אומרת, אכילנו את המן ונתנו את השבת, דיינו. יהי רצון שיהיה לכם שבת שלום, ראש השנה לאילן, חתמו לחיים טובים, כי האדם עץ השדה, ולכם עושר וברכה, לבטל מעליכם ומעלינו כל גזרות קשות ורעות, ושאר גזרות קשות ורעות.